חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. את הפיגוע הרצחני בצומת רמות הבוקר סיימו שניים, חייל חרדי מחטיבת חשמונאים וצעיר חרדי שקיבל לאחרונה רישיון נשק. כל שונאי בן גביר, ויש רבים, מאשימים אותו שהציף את הארץ בנשק, ונשק זה סופו להיגנב, להגיע לארגוני פשיעה או למחבלים, ושזמינות הנשק עלולה להחמיר את שכיחות רצח נשים בידי בני ביתם. הסכנות אכן חמורות, אך בהינתן האויב העיקרי, המחבלים הערבים, יתרונות המהלך גוברים על חסרונותיו. ברמות יש שכונות חרדיות, אחד מבניהם, מהנדירים שהתגייסו לצבא, יצא הבוקר באוטובוס שנפגע והשתמש כהלכה בנשק שניתן לו, יחד הם חיסלו את שני הרוצחים. הלוואי שיהיו לנו עוד חיילים חרדים רבים. הבוקר למדנו כי הם למדו ומסוגלים להילחם באויבינו. הלוואי שיהיו עוד כלי נשק רבים בידי אזרחים, ובלבד שילמדו להשתמש בהם כהלכה, ויקפידו עמם על נסיעה בטוחה, שמירה מאובטחת בבית והוראות הפתיחה באש. אף פעם אי אפשר לנחש באמת מה היה קורה אילו, אבל מציאות כלי נשק גם בקרב האוכלוסייה החרדית אולי תשכנע עוד כמה מהם שאין די בלימוד תורה ותפילות. דוד המלך, בבואו לקונן על שאול ויונתן, מקדים לקינתו הידועה, הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים, משפט הוראה כללי המעיד על מטרת הקינה, לא רק לבכות, גם להפיק לקחים ולצוות. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר, ללמד בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. כדי שלא ירבו אסונות ומפלות בישראל, חייבים ללמד את בני העם להילחם, להשתמש בקשת. וזה כתוב בספר הישר. היום היינו אומרים, על פי השכל הישר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני דוד ורטיים ואני השוטר הרע. היום אנחנו עם היסטוריה רחוקה עם נצח שנמשך יומיים. לפני יומיים ראש המוסד לשעבר, שקשור בקשרים בלתי מוסברים לקטר ושנוהג להסתודד בדירות של מיליארדרים עלומים, פתח במתקפת יח"צ מטורפת בשבועות האחרונים כדי להכריז על הרצון שלו להיות היורש של בנימין נתניהו. כהן מתראיין כמעט לכל מקום ומקפיד שלא לומר דבר, כאילו לא קרה כאן כלום מעולם, כאילו אנחנו בעוד מערכת בחירות שגרתית ולא בזו הגורלית מאז 1948. כשהוא כן אומר, הוא מקפיד להחמיא לעצמו, החרדים בעדי, ימין ליברלי בעדי, ליכודניקים טובים בעדי, טובים, כן? מתנחלים בעדי, כל פורום עוסקים מכפר שמריהו ועד אשדוד, כולם בעדי. לי יש רק שאלה אחת למר כהן, מה עם קצת צניעות? היהירות והשחצנות של ראש המוסד, שהיה חלק בלתי נפרד מהקונספציה האסטרטגית שהביאה עלינו את השבעה באוקטובר, היא באמת בלתי נתפסת. איך האיש שבאחריותו, בגלל פעילותיו בין היתר, המוסד רשם את הכישלון הכי גדול בהיסטוריה שלו, ואפשר לקטר להיכנס לתוך מערכת העצבים של ישראל, בכלל יכול לחשוב שהוא ראוי להיות ראש ממשלה? זו כבר שאלה לפסיכולוגים. חזרה לפוליטיקה. הערכה שלי היא שבסקרים הקרובים כהן כבר ירד מתחת לאחוז החסימה. לדעתי גם הוא יודע את זה, ולכן יצא לקמפיין, כדי לנצל את החלון הפוליטי שנוצר ולהשתריין אצל כל המרבה במחיר. אלא שבניגוד לגנט, שגם נלחם על מקומו ברשימות של אחרים, כהן הוא נטו נטל פוליטי המזוהים המחדל. התכונה הזו אולי טובה למרכז הליכוד, אבל שם אפס לא יהיה פשוט בכלל, בגלל שאם הוא לא מביא קולות של רק לא ביבי, לנתניהו אין בו שום צורך. לכן מסקנתי היא ברורה, תנו לטבע לעשות את שלו. בעולמות התקשורת החנפנית הוא ירשם כהחמצה. במציאות אנחנו תמיד נדע שזו פיקציה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטיים.
ערב טוב, דוד.
ערב
שוב.
טוב.
מוזר לי להיות כאן, הרבה זמן לא הייתי באולפן.
אבל זה קל להתרגל.
אני משגר מהבית. מה שאמרת על... על ראש המוסד בדימוס, ראיתי את הרעיון איתו, ונעתי באי נוחות על כיסאי, כל פעם שהוא אמר, אם אני אחליט וכאשר אני אחליט, אז אולי אני אגיד, די, חלס, באמת, הבן אדם תחליט, תגיד, תעשה, אתה צודק, המחירים שלו לא יעלו.
זה כאילו מרגיש לי משהו שיכול היה ללכת, שוב, אני לא אסטרטג פוליטי ואין לי שום יום רע להיות כזה, וגם לא פרשן פוליטי, אבל האינסטינקט, התחושה שלי אומרת, שאיש כזה היה יכול להיות כאן אולי פוטנציאלי להיות ראש ממשלה לפני 20 שנה, 30 שנה, בעולמות שבו אנחנו חיים כאילו יחסית פריבילגיים לעומת המציאות היומיומית כיום. היום כל אזרח, אני חושב, כבר נפל האסימון שצריכים פה הכרעה. איזה מדינה אנחנו רוצים להיות. והאיש הזה, גם אם הוא לא היה צבוע בצבעים של המחדל, הוא לא האיש שמקבל, בן אדם שלא מסוגל להגיע לרעיון ולהגיד את האמיתות הכי בסיסיות שאדם שמבקש מצביעים רוצה להגיד, הוא לא יכול להיות לדעתי כיום ראש ממשלה, גם לא בפועל וגם לא בפוטנציאל.
אז נדמה לי שהוא ניסה איכשהו לשמור על, על אופציות גם במפלגות אחרות.
אבל העמימות הבין גושית הזאת,
בליכוד, כן. ביקש שהליכוד יהיה אחר לגמרי. אני הכרתי פעם איזה ניצב במשטרה שאמר לי שהוא מתכוון ללכת בפוליטיקה, אז שאלתי אותו לאן, הוא אומר, אני עוד לא החלטתי, אני מחכה להצעות. וזה שרף לי את הפיוז באמת, כי אני הייתי בפוליטיקה בשביל אידיאולוגיה.
חמש בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
ואנחנו לא לבד כאן באולפן, איתנו אסף נבו ואפרת קורמן, האורחים והמפיקים ואחראי על השידור, אילי זק. אתה יודע, מקובל בפיגוע כזה להגיד מי גיבורי היום, אלה שחתרו למגע וירו, יש עוד גיבור אחד של היום, בוא נשמע את נהג המונית, שלא רק אף אחד, רק הוציא את הנוסעת שלו תחת אש.
פרעותי שגברת, אישה מבוגרת, בת 80-85 אולי, שרצתה להגיע לתחנה המרכזית בירושלים. הגענו לצומת רמות למטה, תחנה, יש תחנות בצד ימין, 4-5 תחנות, והיו 70-80 איש בתחנות. ואז שמעתי צרור של ירי מנשק אוטומט. אני יודע לזהות ירי מהפירוט הצבאי, אני קצת מכיר את הנושא. עצרתי את המונית מאחרי האוטובוס, מת הגברת, יש פה פיגוע, אמרת לי, מה יש? יש פה פיגוע. יצאתי מהרכב, באתי לאחרי המונית, פתחתי את הדלת, אמרתי, את צריכה לרדת מהאוטו עכשיו. אמרת לי, אבל לא הגענו לתחנה, מת הגברת, יש פה פיגוע, בואי תצאי, בלי לדבר, להתווכח, בלי כלום. עזרתי לה גם לצאת, ליוויתי אותה למרחק של איזה 15-20 מטר מהאירוע עצמו, ואני שמעתי שריקות, ואני יודע לזהות שריקות של כדורים, אבל היה חשוב לי להוציא את הגברת מהאוטו ולא להשאיר אותה שם. יכולתי לברוח מהמקום, אמרתי קודם כל, אני יוציא את הגברת, יוציא אותה מהמקום, ואחרי זה חילצתי את עצמי לאחור. אני לא גיבור ולא כלום, עשיתי מה שאני צריך לעשות, תאמין לי. אני חושב שכל נהג מונית במקומי צריך לנהוג באותה צורה.
הלוואי, הלוואי.
תשמע, זה לא יום לדחקות, אבל זה באמת, זה מדהים לראות כמה נהגי מונית, שאנחנו רגילים נורא לצחוק עליהם הרבה פעמים, והשירות שלהם הרבה פעמים, אתה יודע, הוא לא הטוב ביותר, וזה בכלל מצחיק לדבר על זה במובן של שירות, כן, הוא עשה כאילו את הדבר הכי מתבקש והכי אנושי, וכן, הוא גיבור פרוזאי.
גיבור פרוזאי, גיבור זה אזרחי לאילה,
אבל אריה, אני מנצל את
זה. ראיתי את הסרטון, אתה רואה את הכדורים פוגעים באוטובוס מעל הראש שלו, 20-30 סנטימטר מעל הראש שלו.
לא ברור מאיפה, אתה יודע, גם אומץ, יש לו תכונה חמקמקה כזאת, להיות בלתי צפוי, הוא מתגלה הרי ברגעים שאתה לא מצפה, אחרת אתה לא אמיץ, אתה סתם מוכן. והאומץ הזה בא לידי ביטוי. אני יכול להגיד לך שבפעם היחידה בשירות הצבאי שלי, שירו באופן ממש כמעט ישיר לכיווני, זה היה לפני הרבה שנים, האינסטינקט שלי היה להיכנס מתחת לשולחן ולהתחבא, זה האינסטינקט האנושי, אנשים לא מבינים את זה, כשיורים עליך, האינסטינקט הוא לא לרוץ לאש או לחלץ, אלא לשרוד.
זה הפוך לאינסטינקט, רצית להגיד משהו?
כן, לשאול אותך משהו. תראה, אני רואה את אנחנו רואים את הפיגוע הזה היום, אנחנו רואים את הטיל במצפה רמון, את הטיל החוטי, אנחנו רואים את ההרוגים יום יום מעזה, ואנחנו בכלל רואים את האירועים כאן שנראים כמו איזה דיסטופיה שלא נגמרת, ואני רוצה דווקא בגלל שאתה איש ימין, ואיש ימין אולד סקול מה שנקרא, לשאול אותך אם ביום כזה אתה מסוגל להבין מישהו שאומר, איבדנו שליטה על האירוע. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, הם מחבלים, הם נאצים, הם זה, הם רוצים, זה ברור, זה ברור. אבל האם אתה חושב שאולי בכל זאת, יש משהו באמירה שצריך כאן סדר אחר, מישהו אחר שינהל את מה שקורה בחיים פה?
אנחנו איבדנו שליטה על האירוע ביום שרצחו את השומר הראשון באמצע המאה ה-19. כן, עד אז חלמנו על ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ, וקיווינו שזה יקרה. זה לא קורה, ו... מאז זה פחות או יותר אותו דבר. לא צריך לקרוא שום דבר.
נפנפת אותי, רשמתי, אבל בסדר.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום חברים.
כבר חדשות, אנחנו לא מתחילים בעזה. מה אומרים גורמי הביטחון על הפיגוע היום בירושלים?
הפיגוע הזה נחקר כרגע, מדובר בשני חבר'ה צעירים, בני 20 ו-21, לא עבר ביטחוני, שהם מתגוררים באזור הכפרים של עוטף רמאללה, הם אלה שביצעו את הפיגוע. עכשיו מנסים להבין מי עומד מאחוריהם, מי הסיע להם, מי סיפק להם את הנשק, מי הדריך אותם, מי הסיע אותם, באיזה תשתית הם היו חברים. ואתם יודעים שרמאללה זה אזור שבו החמאס עדיין לא הצליח, החמאס ולא הג'יהאד האסלאמי, לבנות תשתית, כמו שהוא בנה בצפון השומרון, וכמו שהוא בנה בטולקרן או בג'נין, ולכן האירוע הזה מאוד מטריד את מערכת הביטחון. הרשות הפלסטינית עושה הרבה מאוד פעולות כדי למנוע את ההתעצמות של החמאס מתוך אינטרס שלה, כדי לשמור על המעמד שלה בתוך המרחב, ובהחלט שהעובדה שהמחבלים יוצאים לפיגוע כזה מתוך הקרביים של הרשות הפלסטינית, מתוך מרחב רמאללה, תחת פיקוח של צה"ל, רק שבוע שעבר בעצם צה"ל ביצע שם מבצע חטיבתי בחטיבת בנימין עם 4 גדודים, בדיוק כדי לסכל את ההתארגנויות האלה של ארגוני הטרור ברמאללה.
כן, תגיד, אנחנו מדווחים היום שהשר ישראל כץ, שר הביטחון, מדבר על הוריקן שיקה במגדלי הטרור, וממשיכים להפגיז שם בניינים. מה אנחנו יודעים, חוץ מהפולקלור והתמונות שעושות נעים בגב לחלק מהאנשים, ואומרות שיש שם התקפה, מעבר לסימבוליקה, מה אנחנו יודעים על מי באמת מחסלים שם?
קודם כל, אני חושב שיצא ידידותית לשר, עדיף שיסתום קצת את את הצרות שלו, הוא מדבר יותר מדי ועושה גם נזק.
אני ספרתי כבר 7 פעמים שהוא פתח את שערי הגיהנום, כן?
כן, הוא פותח את שערי הגיהנום.
אתה לא רוצה שהם יחלידו, אתה צריך לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור. זה מחליש.
יד שנייה מרופא ההצעה הזאת, כן.
אבל באמת, הוא מפטפט את עצמו לדעת יותר מדי, וזה גם כבר מתחיל לגרום נזק לישראל, גם בעולם. אתה יודע, בסוף אתה רוצה לעשות משהו, תעשה, אל תדבר, פשוט תעשה. ומה שכרגע צהל עושה זה, הוא מנסה להניע חלק מהאוכלוסייה שנמצאת בתוך העיר עזה לכיוון דרום, לכיוון המואסי. במקביל צהל פועל כרגע כדי להסיר את אותם איומים שיש כנגד הכוחות שאמורים לתמרן. בין היתר אם זה אותם בניינים שמהם אפשר לסלוף, לפגוע ולראות בחיילים, אותם מקומות שיש בהם מנהרות התקפיות מתחת לבניינים האלה, וכמובן אותם בניינים שמולכדו על ידי המחבלים, ולכן צהל משמיד אותם מבעוד מועד לפני שהכוחות ייכנסו. הכניסה של הכוחות לא תהיה לפני עוד שבוע, מה שנקרא, יש פעולות כאלה ואחרות שמתבצעות כרגע, אם זה חטיבת הנחל, ואם זה גורמים נוספים שפועלים, אוגדה 99 ואוגדה 162, אבל בגדול, המסה העיקרית של הכניסה הפנימה עדיין לא תתבצע, היא תתבצע כנראה בדווח שבין שבוע לעשרה ימים.
תגיד, חמאס עזה קיבל אחריות ברך על הפיגוע בירושלים, או שהם עסוקים במגדלים שלהם עכשיו?
אני מניח שהם עסוקים במגדלים שלהם, אבל יש זיקה בין האירועים האלה. צריכים להבין שאנחנו מדברים על אירועים שמתרחשים גם בעזה וגם באיוש, שלשתי הצדדים, לעזה יש אינטרס לחמם את איוש כדי להסיק את צהל, ומצד שני אנחנו רואים את צהל פועל כדי לנסות אחד למנוע את הזירה השנייה בתוך בתוך הלחימה הזאת באיוש. חלק מהכוחות שגויסו מיועדים לטובת איוש כדי ליצור שם את הלחץ המתבקש. ובהחלט אני יכול להגיד לכם שהתסכול כרגע במערכת הביטחון הוא כל כך גדול, כי באמת משקיעים הרבה מאוד מאמצים כדי למנוע את הפעילות הזאת בדיוק של המחבלים, ולכן ברגע שזה קורה זה פשוט מתסכל. אני אומר לך, רק לפני שבוע היה פעולה מאוד אגרסיבית של צהל במרחב הזה עצמו, במרחבים האלה של האזור הכפרי של איוש, כולל של רמאללה, כולל כניסה לעיר רמאללה לאותם צ'יינג'ים שבהם מעבירים כספים עבור ארגוני הטרור. וזה קורה, בסוף האירוע הזה קורה ואולי יצא
לקרות. יש לנו עוד חצי דקה, תגיד לנו, לחוט אם אין הרבה דמיון, אז הם שוב מנסים את שדה התעופה רמון, או שזה פשוט הצליח להם?
החוט אם יראו היום עוד פעם שיגרו 3 כתב"מים, 3 יורטו על ידי חיל האוויר, וצהל ממשיך בניסיונות האלה למנוע מהחוטים לשגר. אתמול חמק אחד הכתב"מים לשטח ישראל ופגע ברמון, וצהל תחקרו את זה, הבינו איפה התקלה, הייתה שם תקלה של טעות אנוש של אחד האנשים במערכת, שלא זיהה את הכתבם ככתבם עוין, ולכן לא הפעיל עליו מערכות יירוץ.
לא, אבל צריך להגיד משהו לגבי החוטים, שהם מכוונים למקומות, ליעדים אסטרטגיים, לא רק למצפה רמון, גם לנתב"ג בעבר וגם לכור בדימונה, והם יודעים מה הם עושים. צריך להגיד את זה.
ברור,
אנחנו מתייחסים אליהם כאיזה שבט נידח של כמה ילידים, הם יודעים מה הם עושים.
לא, 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 הם יודעים, הם מכוונים גם לאשקלון, גם לנמל אשדוד, גם לנמל חיפה, לאזורים אסטרטגיים, זה הכוונה שלהם, הם מודרכים על ידי האיראנים, הם מנווטים על ידי האיראנים, והם יודעים בדיוק לאן הם רוצים להגיע.
אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה לכם, בבקשה.
שלום לנתנאל אלק, סגן המזכיר הכללי של תנועת בני עקיבא, מי שעבד עם שרה מנדלסון, שנרצחה הבוקר.
כן, קצת מוסים לדבר עליה בשום עבר, כמובן זה לא, ואנחנו עדיין לא שמה. קודם כל קראנו לה שריטה, זה השם שלה, בתעודת זאת כתוב שר, אבל שריטה זה השם שכולנו קראנו לה, ככה מכירים אותה וככה מוכרים אותה.
כמה שנים היא עבדה בבני עקיבא?
שריטה התחילה לעבוד בבני עקיבא בשנת 2005, מעל 20 שנה. גם לקרוא לה עובדת בתנועה זה גם קצת מצחיק, כי שריטה הייתה סוג של אמא של כולנו, ישבה פה בלשכת המזכ"ל, והייתה זאת שמאירה פנים לכל מי שמגיע, לכל מי שנכנס, לכל עובד שנמצא, לכל ילד שנמצא, כולם הכירו אותה, וקודם כל הייתה אמא של כולם, מסירות, דאגה, אכפתיות, ממש לכל אחד, לא משנה מה היא עשתה, גם שהייתה לחוצה, ומה שהיה קורה, זה כאן להרבה לחץ בעבודה בתקופות מסוימות, תמיד תמיד קודם כל לראות את האנשים, זה שריטה עם לב ענק שרואה את כולם.
היא הייתה עצמה חניכה של בני עקיבא?
כן, אז היא נולדה בארגנטינה, היא בעצם נולדה בארגנטינה, אבא שלה היה פעיל בבני עקיבא בארגנטינה, ועלתה לארץ, והתגלגלה, הגיעה אלינו, זכינו לה לפני 20 שנה, ולמעלה מ-20 שנה, עברו פה דורות של פעילים, עובדים, דאגה בעצם לכל החניכים של התנועה, לכל מאות אלפי החניכים בשנים האחרונות, בכל מה שהיא עשתה, בכל מה שפעלה, זה מה שעמד תמיד לנגד עיניה.
כן, נתנאל, קודם כל משתתף בצערכם, זו לא הפעם הראשונה שאתה נפגש, נקרא לזה, בשכול הטרור.
נכון.
בואו תספר לנו קצת.
נכון, קודם כל, אני בן דוד של בני הריין, שנרצח ונהרג במלחמת לבנון השנייה, ולפני 4 שנים גם איבדתי את גיסי, יהודה דימנטמן, שנרצח ביציאה מימי חומש, מה שאז לא יישוב, היום ברוך השם זה יישוב, אני נרצח שם. כן, כולנו, כמעט כולנו נמצאים במלחמה על הארץ, על המדינה שלנו, וכולנו, איכשהו יש קשרים והכל, אבל כולנו ברור שאנחנו צריכים להמשיך פה קדימה כמובן, את הצבא של כולם.
נתנאל אלק, תודה רבה לך, תודה רבה.
אפשר רק להגיד עוד משהו?
כן, בטח.
ביום רביעי שעבר עשינו פה יום שערכות לקראת השנה הבאה, הנושא השנתי שהתנועה בחרה, זה דור יקום וחי, שמה שצריך אחרי כל המלחמה הזאת, זה לקחת את כל העם הזה ולקום ולחיות. ושריטה הגיעה ליום הזה, שריטה תמיד הייתה לחוצה, והיא לא תמיד תמגלה, היא ישבה פה כל היום בצורה נוחה כזאת, וכאילו בשום מקום אנחנו מרגישים שהיא הייתה ביום הזה, ובאה להגיד, אני שותפה בצבא הזאת לעם ישראל, של דור יקום וחי. אז מפה, מתוך מהצבא שלה, אני חושב, מה שהיא הייתה רוצה, מה שהיא תרצה, אני בטוח שמה שהיא רוצה, זה שמפה נהייתה כולם לקחת את הכוחות, לקום ולחיות. קדימה.
כן, הלוואי שצוואת הזו תתקיים, תתקיים על כולנו. תודה רבה לך, נתנאל.
תודה רבה.
תודה.
ואנחנו נאמר שלום לאלחנן, מישיבת כל התורה, בישיבה שבה עבד רבי לוי יצחק פש, גם הוא נרצחים היום בצומת רמות. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
הוא עבד בישיבה, הכרת אותו, ספר לנו קצת על האיש.
כן, יצחק פש, יצחוק קראנו לו בישיבה, יהודי יקר, שעבד איתנו הרבה מאוד שנים, יהודי מלא בלב, אדם יקר, חכם, חזק מאוד, אדם שתמך בבחורים, הוא היה בתפקידו, הוא היה מנהל החזקה בכל הקמפוס של הישיבה, והוא ידע בכישרון מיוחד מהמקום של כביכול איש טכני להשפיע המון המון על הבחורים, עם הלב הגדול, עם המידות הטובות שלו, אדם ענב, שקט, צנוע, מאיר פנים, היה הכתובת של הבחורים, בחורים שבאים לפנים, לפעמים בחורים צעירים מאוד, צריכים אבא ואמא, צריכים מישהו שיהיה אכפת לו אם המיטה שלהם עומדת במקום, אם יש להם הדף להניח את המשקפיים בלילה, ואם יש להם כל מיני דברים טכניים קטנים. אדם שדאג להם במסירות, היה דוגמה של חסד, של ניצול הזמן, איש רציני, אדם באמת מורה מעם, איש ניצל את הזמן שלו, אדם שאהב מאוד את הארץ, את החיים פה, איש חזק מאוד. אבל, באמת אבל כבד בישיבה, אפילו בוגרים, אנשים שכבר לא נמצאים פה, זה ממש, זה תפס אותנו בזעזוע, מי יכול להיות שפל כל כך כדי לקחת אדם כל כך טוב, כל כך מאיר פנים, נורא, פשוט נורא.
אני לא חושב שהם בודקים, הם הורגים את מי שהם יכולים, לא עושים בדיקות אישיות קודם, אבל תגיד, בן כמה היה יצחק?
הוא היה בסביבות גיל 60, הוא כבר עבד הרבה שנים בישיבה, אבל היה בסיקוחו, יש לו משפחה, יש לו ילדים, נכדים, באמת השאיר משפחה מכובדת, אבל בן אדם מסיק כוחו שמגיע כל בוקר באוטובוס, נוסע, זה היה המסלול הקבוע שלו מדי יום, הוא היה נוסע מתל ציון, שם הוא גר, לצומת רמות ומשם לישיבה שנמצאת בשכונת בית וגן, והאמת את המסלול שלו הוא סיים בצורה אופיינית נורא, היום בצומת רמות, הוא חיכה שם הרבה מאוד זמן לאוטובוס, כבר דיברו איתו מהישיבה, שאלו אותו איפה הוא, ואחרי המתנה ארוכה מאוד, מישהו עצר לו טרמפ שם, ממש כמה דקות לפני הפיגוע, ואמר לו בוא אני לא נסע לבית וגן. הוא כבר ישב בתוך הרכב, זה פשוט דבר מדהים, הוא ישב בתוך הרכב, ניגש מישהו לרכב ושאל, לאיפה אתם נוסעים? אמרו לו בית וגן, אבל אין מקום. אמר, אבל יש לי טיפול ושערי צדק, אני לא רוצה להפסיד אותו, זה משהו דחוף. הוא פשוט קם ויצא, אנחנו יודעים את זה מאדם אחר שישב באוטו והכיר אותו וסיפר לנו את זה. הוא קם ויצא מהרכב, פינה לו את המקום אחרי, מי יודע כמה זמן שהוא ימתין שם, ותחנה מלאה ולא רואים את הסוף. יצא מהרכב, אחרי 5 דקות הוא עלה לאוטובוס ההוא שהגיע ומצא את מותו ברציחה הנוראית הזאת. זה פשוט מסמל אותו ומשקף אותו, בן אדם שכל החיים שלו היה ויתור, בן אדם שנתן מעצמו הרבה מעבר לעבודה, אדם שהיה מסייע למשפחות, אני מכיר אלמנה בשכונת בית וגן, שבאיזה חורף, לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, הוא שמע שנשבר לה מערכת העסקה בבית, ולתקן את זה עולה הרבה כסף, ועד שיבואו, ועד שיעשו, הוא אמר, יהיה לה קר בבית, הוא פנה אליי, הוא אמר לי, לך תקנה משאבה כזאת וכזאת בחנות, שם ושם, אני אתקן לה את זה לבד. הלך אחרי העבודה, אחרי יום עבודה מתיש, פיזי, הלך אליה, בגשם שוטף, הייתי שם, ראיתי את זה, בגשם שוטף עמד שמה שעה ארוכה, תיקן את המשאבה, לא נח ולא שקט עד שהבית היה חם, וכשאותה אלמנה ניגשה אליו ואמרה לו, כמה צריך לשלם לך? והיא הייתה ככה, אתה יודע, בעל מלאכה שעבד כמה שעות בגשם, זה יכול להיגמר בחור בכיס, הוא אמר לה, כסף? לקח את הכלים וברח. זה פשוט, זה הבן אדם, זה אנשים שפעמים אומרים, איפה האנשים האלה שנפלו, למה לא הכרנו אותם לפני? איפה כל אלה עם הסיפורים, כל הנופלים וכל הנרצחים, למה רק אחר כך? אני יכול להגיד, לפחות אותו לא פספסנו. אמנם כמובן שלא הקפנו אותו, אבל לפחות ידענו וחיינו איתו ונהננו איתו וניצלנו אותו כמה שיכלנו ליהנות ממנו, וזה עבדה שאין לתאר.
אתה יודע, זה אחד ההספדים הכי מרגשים מתוך הרבה ששמעתי, דווקא בגלל המשפט הקטן הזה של אותו לא פספסנו. אני חושב שזה אומר הרבה גם עליו. שהוא היה בלתי ניתן לפספוס, נקרא לזה ככה, שזה אומר משהו כנראה.
וזה ביחד עם צניעות וענווה, יש אנשים שלא מפספסים אותם, וחבל, היינו מעדיפים לפספס. צניעות שלו, הוא פשוט העיר. אתה יודע, כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. חזל אומרים, בן אדם שיש לו חוכמה, חוכמת לב ומידות טובות, זה מאיר מהפנים שלו. פשוט היה ככה. פשוט הלך, בלי לדבר הרבה, כולם נשאבו אליו.
חוכמת לב. חוכמת לב, מה שאנחנו קוראים היום אינטליגנציה רגשית, אני חושב.
אינטליגנציה רגשית, נכון, זה
הכלי לחוכמת לב. אלחנן, דובר ישיבת כל התורה, תודה רבה לך שהערת לנו בדקות האלה דמותו של רב לוי יצחק פש שנרצח היום. ונאמר שלום וערב טוב לישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ. שלום ישראל.
ערב טוב.
אז המחבלים היום יצאו מקטנה ואל קובייבה שרחוקים נדמה לי גיאוגרפית 3 או 4 קילומטר מאזור הפיגוע שלהם, ואומרים שהם עברו דרך פרצה בגדר והשאלה אם זה בכלל שאלה אינטליגנטית לשאול אם יש יותר פרצות מגדר או יותר גדר מפרצות, כי מי שרוצה יכול לעבור את הגדר הזאת, נכון?
כל גדר, מי שרוצה עובר אותה, אנחנו יכולים אפילו להרצות על כך. הבעיה היא כנראה קצת יותר מורכבת מגדר, פרצה, אלא באמת השאלה הזו של אנחנו עובדים בצורה מאוד אינטנסיבית ביהודה ושומרון. אני חושב שהשנה היה בשנה שעברה היה פי 10 פיגועי ירי. כמות הסיכולים השנה עד ספטמבר היא יותר גדולה מכל שנת 24. ובסוף התארגנות מקומית שכמוה יש אלפים, בין אם הם זורקים אבנים בקבוקי תבערה או מייצרים לעצמם על פי הנחיות ברשתות כלי נשק, יוצר המוטיבציה מרחפת באוויר בצורה בלתי רגילה, ויאללה, והנה אתה מקבל פיגוע אחד עם תוצאה כל כך טרגית.
ישראל, אני רוצה רגע לשאול על הקשר בין חמאס עזה, שאנחנו נלחמים בו כבר שנתיים בעצימות גבוהה, לבין מה שקורה באיו"ש, שהוא על פניו לא בשליטה חמאסית, אבל הוא חמאס כמובן, יש לו כוח עדיין שם, והוא נוכח, והוא זה שמייצר את המוטיבציה, אני מניח. והשאלה עד כמה הוא נוכח, ועד כמה אנחנו או המשטרה הפלסטינית, כן, יש גוף כזה שעוזר לנו ומתואם איתנו כדי לסכל, עד כמה אנחנו לא מצליחים בזה, עד כמה יש לו בכלל נוכחות, איפה אנחנו במערכה הזאת מולו באיו"ש?
תראה, על הנוכחות החמאסית ביהודה ושומרון זו שאלה ענקית. אני חושב שזה אחת השאלות שלמשל אם יהיו בחירות, אני לא יודע מי יודע להגיד מה התוצאה. אבל על הסימפטום האלים של החמאס, קרי ההתארגנויות הצבאיות, בזה מדינת ישראל וגם הרשות הפלסטינאית ומנגנוני הביטחון שלה פועלים בצורה אינטנסיבית. מנגנוני הביטחון הפלסטינאים במידת יכולתם, שמע, הם בסופו של דבר נלחמים באחיהם, הם צריכים לזה תמיכה ציבורית, לגיטימציה ציבורית, דבר שאין להם, אין להם מסיבות שלהם שהם זכו בזה ביושר, של שחיתות והתנהלות קלוקלת וצטרה, ואין להם, כי אין להם מה להציע אלטרנטיבה, אין להם שום אלטרנטיבה שהיא שונה. אז מטבע הדברים, האהדה לחמאס כפי שהיא באה לביטוי בהרבה מאוד בחירות נקודתיות כאלה ואחרות, יעדה עצומה.
צריך להגיד, תרשה לי להשלים אותך, שגם אין להם מטעם הממשלה הזו, שהיא עושה ככל שאפשר כדי לעשות באמת, להשאיר, על פניו לא, אבל עד השביעי באוקטובר כדי להשאיר את חמאס בחיים.
אני חייב לומר לך, קשה לי נורא בצל האירוע לתקוף את הממשלה, ואני מציע לכולנו להסתכל היטב על מה מבטיחים לנו.
למה קשה לך לתקוף את הממשלה?
לראש
הממשלה ושר ביטחון הפנים שלו לא הייתה שום בעיה לבוא ולתקוף את הממשלה כשהיו פיגועים בתקופת ממשלת השינוי, והם היו בסדר גודל קטן לחלוטין. הם הגיעו לזירת הפיגועים כדי לתקוף.
אני מוכרח להגיד לך שאני יכול לספר לך על זה הרבה. אני יכול להגיד לך שהתחושה שלי אז הייתה לא חמוצה, אלא מרק על הענה בפה. אבל הייתי עובד שירות, והייתי צריך, מה שנקרא, להבליג ולהמשיך. אבל עכשיו, כשבאים אלינו ואומרים לנו ניצחון מוחלט, אנחנו חייבים להסתכל על מה שקורה ביהודה ושומרון.
ישראל, אני קוטע אותך שנייה, כי יש חשד לחדירת כלי טייס עוין בים המלח. אז אם אתם בים המלח, תתחבו.
תדעו נמוך
תיירתו, אריה, אנחנו מאלה שאומרים תיירתו.
כן, אבל אנשים במלון לא באו עם טיל, הם יכולים להיכנס מתחת לצילייה ולחכות שיירתו.
בן גביר חילק לכולם נשקים, אתה עוד תופתע.
אתה חושב שזה לא טוב? אתה חושב שזה שהיו שם נשקים גם לאזרחים והצליחו לחסל, זה לא טוב?
אני חושב שהכל טוב, באמת העובדה שמצמצמים אירועים חמורים וגודרים אותם באמצעים האלה זה מאוד טוב. אני מקווה שלא נגיע לסימפטומים השליליים של תופעה כזו, של חלוקת נשק. יש לנו מודל כזה בארצות הברית, אם אני לא טועה.
כן, כן. יש אנשים שבאמת צריכים את זה רק לשימוש ביתי, אבל יש אנשים שלוקחים את זה החוצה.
אני חייב להגיד אריה וישראל, להגיד שהצעתי מהשיחה, ואני לא מרגיש שהשכלתי לגבי ההבנה של, אנחנו, מה זה לא לתקוף את הממשלה? זאת הממשלה. יש כאן סדר גודל פיגועים שאנחנו לא הכרנו בעבר,
הרבה
אני לא
מדבר פחות
על השני.
מקודם. הרבה פחות
יכול להיות שהיו יכולים להיות יותר.
ישראל אמר הרבה פחות מאשר בשנה שעברה.
אוקיי, אז אנחנו, אם זה מגמת שיפור, התחלנו במוח.
אבל דרך אגב,
אני שואל, מה אנחנו עושים לא נכון? זה לא רק, זאת אומרת, איפה אנחנו בתמונה? איפה היה אפשר לעשות יותר? לא ברמה.
זה מה שאמרתי לך קודם, אנחנו יהודים בארץ ישראל. זה העניין.
הבנתי, אז להיכנס לקרקרה ולשתוק.
לא, להילחם בערבים, למה לשתוק?
להילחם, אריה, להילחם, אתה יודע, אם היינו חוטבי עצים, העצה שלך הייתה תמיד נכונה. תקה יותר חזק, העץ ייפול, אבל כשאתה עוסק בבני אדם, אם לי ייתנו מכה ולך ייתנו מכה, כנראה שנגיב אחרת. ואנחנו עם שהניסיון ההיסטורי שלו מתחיל, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, והוא ממשיך הלאה. להיסטוריה רוויית חבטות.
זה גם האתוס החמאסי, ככל שיותר יענו כן ירבה וכן יפרוץ, כן? במילים אחרות, בערבית, אבל זה גם האתוס החמאסי. זה לא עוזר לנו.
ואני אומר לך שחסרה לנו פה, הנכונות שלנו להסתכל ביושר. אנחנו ביהודה ושומרון, אריה, נלחמים ונלחמים חזק מאוד, ואפילו כבר הבאנו שיטות שהן רלוונטיות לעזה, כמו פינוי מחנה פליטים כזה או אחר.
נכון, ואתה ציינת שיש לזה תוצאות. ישראל חסון, תודה רבה לך, תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו נמשיך בנושא הזה ממש עם חבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מהליכוד, שלום לך. תראה, הציבור היום מתחלק, או הפרשנים מתחלקים לשניים, כאלה שאומרים הפיגוע הזה מכיוון שהממשלה דיכאה את הרשות הפלסטינית, והחלק אחר אומר הפיגוע הזה כי הממשלה לא דיכאה מספיק את הרשות הפלסטינית. איפה אתה במשוואה הזאת?
היום, כמו שאמרת ממש לפני דקה, אנחנו יהודים בארץ ישראל ומולנו אידיאולוגיה נאצית, אם זה האסלאמיזם הברברי ואם זה הפלסטיניות. פלסטיניות זו אידיאולוגיה, אין עם כזה, אבל אידיאולוגיה כזאת יש ויש. האידיאולוגיה הפלסטינית שוללת קיום, את הקיום של העם היהודי בארץ ישראל, לא מאתמול, לא משלשום, זה כבר 100 שנה ככה, והצימאון שלהם לדם יהודי, הם צריכים להרבות אותו מדי פעם, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שלא יהיה להם את היכולת לעשות את זה, ולהקות בהם שוב ושוב ושוב. אין פה פתרונות של 100,000%, אבל בוודאי שלא הדרך של הפייסנות. כבר ניסינו את דרך הפייסנות, ניסינו את דרך החלוקה, ניסינו את דרך אפילו ההבלגה, כן, למי שזוכר, כן, כמה...
אריאל, סליחה שנייה, מה שאמרתי קודם לאנשי ים המלח, נכון עכשיו לאנשי תקוע ונוקדים. תיכנסו מתחת למיטות.
לידיעת חבר הכנסת ליברמן.
הכתבם שם, כן.
חבר'ה קלנר, אני רוצה דווקא לשאול אותך לגבי הצעה שאתה מציע, והיא הצעה שבעצם נוגעת למשפטו של נתניהו, והיא אומרת שבעצם שר הביטחון יוכל לאשר ברצותו או לא לאשר ברצותו שיגיע לעדות בבית המשפט.
טוב, תראה,
לדעתי
זה דווקא ביום כזה זה מתברר את החשיבות של ההצעה הזאת יותר. אבל אנחנו חייבים במציאות, אגב, אתה יודע, במציאות, בעולם שיש בשכל ישר מצליח את ההצעת החוק הזאת, בארצות הברית למשל, כשטראמפ נבחר, הפסיקו נגד את כל ההליכים המשפטיים, יש מידות שבהם יש חוק צרפתי, מדינה נורמלית, מערכות נורמלית מבינות שהאינטרס הציבורי האמיתי, לא זה של כל מיני פקידים ומשפטנים, האינטרס הציבורי האמיתי זה שראש הממשלה במלחמת קיום, יתעסק בצורכי הביטחון, בצורכי
אגב, אני חייב להגיד, אני מסכים איתך מאוד, שראש ממשלה צריך להיות מרוכז 24-7, אז למה נתניהו עצמו התחייב בפני בגץ, ובפני הבוחרים שלו, שהוא יוכל לעשות את שני הדברים ביחד, לעמוד למשפט ולנהל מדינה? הוא לא לקח בחשבון שאנחנו מדינה תחת איום, ותחת אפשרות של מלחמה?
ראשית, אתה יודע, יש דבר כזה שנתן מבחן בוזגלו, והמבחן בוזגלו אמר תמיד שיש איזושהי פריבילגיה שאולי האדם החזק בשלטון יכול ליהנות ממנה, והאדם הממוצע פשוט העם יחמירו איתו. אז אנחנו רואים שבמציאות פה בדיוק הפוכה, יש פה מבחן נתניהו. אני לא מכיר משפט שמתנהל 3 פעמים בשבוע בכזאת אינטנסיביות, בטח לא 4. אז ראש הממשלה נתניהו, זה שהוא אמר שהוא יכול לנהל את המדינה, ואגב, גם עם שתי ידיים כתורות מאחורי הגב ו-20 דיונים בשבוע, הוא עדיין יותר טוב מאשר כל האלטרנטיבות של, של כל מיני קנדידטים מטעם עצמם, ועדיין לא, כנראה לא תיאר לעצמו שיחליטו לעשות לא...
אם הוא לא תיאר, אוקיי, אז יצא המרצע, רגע, אז יצא המרצע מהסק, אם הוא לא תיאר לעצמו שיתכבד, ויצא לנבצרות. אם המדינה חשובה ממנו, שיצא לנבצרות, הליכוד יישאר בשלטון, תעמידו מטעמכם ראש אחר שישאר עם הקואליציה הזו, גם כך אנחנו שנה לבחירות, שייתן לנהל את המלחמה הזאת, כמו שצריך. אני לא מצליח להבין את ההיגיון הפנימי, שמאחורי ההתחייבות שלו הוא עצמו.
אתה דמוקרטיה? הבנתי, אז זאת אומרת, איך אמר תומי לפיד בזמנו? יועץ משפטי לממשלה, פשוט תוכל להחליף פה את ראשי הממשלה, כמו גרביים, ברצותו, כי פשוט אי אפשר לנהל משפט, וכמובן, כל משפט הזוי, עם תיקים תקדימיים ותפורים על סיקור רועד שגם
לא היה. כן, אבל זו לא הנקודה, גם עם התיקים תפורים.
הצעת החוק הזאת היא באמת הצעת חוק, או שהיא הצהרת חוק? כי לא בדיוק ברור לי אם יש לקואליציה היום רוב להעביר חוקים.
אני מניח שהקואליציה תתייצב, אנחנו נעביר את החקיקה הזאת.
זה לא יעבור בקרץ, אין לזה שום התחלה.
החקיקה הזאת, גם, אתה יודע מה, אני חושב שגם תעבור, אבל זה לא מעניין אותי מה הבגץ יגיד ומה הבגץ לא יגיד. כל הקרקס הזה, אם רוצים להמשיך את הקרקס, אז תמשיך אותו. גם ככה אנחנו הפכנו לחוכא ואטלולא.
אז אני חייב להגיד, אתה מזכיר, אין לנו...
על גובות בקס, בנים, מה
האינטרס
הציבורי שלך? מה האינטרס שלך, ראש ממשלה, שמתעסק עכשיו בצורכי הביטחון, על גובות בקס, בנים...
בוודאי, האינטרס שלנו זה שיהיה ראש ממשלה שהוא 24/7 במלחמה, אבל לא, כנראה ראש הממשלה הזה לא מסוגל לעשות את זה, שיפנה את מקומו, או שאני אלך לבחירות, אבל... אבל רגע, הזכרת את בגץ ואמרת במין זלזול כזה, גם לא מעניין אותי מה בגץ יחליט, שזה קו שמאפיין את הממשלה שלך. אפילו היום בזירת הפיגון נתניהו תקף את בגץ ואמר על זה שהוא מקל או משהו כזה למחבלים. ואני רוצה רגע לשאול אותך,
גם רבין אמר בלי בגץ ובלי בצלם, כלומר זה לא נולד עם הממשלה הזאת, ההרגשה שבגץ הולך נגד הממשלה.
אבל אני רוצה לשאול אותך, אתם הבטחתם, אתה בגץ, אתם הבטחתם בבחירות האחרונות, ונתניהו הופיע בתשדירים של ביביסיטר וכן הלאה, ומירי רגב הוציאה פוסטים שלמים שכתבו שהממשלה רופסת, ממשלת השינוי, ובגלל זה יש פיגועי ירי וכן הלאה. אתם הבטחתם ביטחון. ואני שואל אותך, מה ששאלתי בהתחלה, כאן את אריה, יום אחד אנחנו בשדה תעופה שמקבל כתבם על הראש, יום שני בעוד שדה תעופה, יום שלישי החוטים מפציצים, יום רביעי אנחנו פיגוע ירי, יום חמישי וחכה, עוד היום לא נגמר מה שנקרא. איפה הביטחון? איפה הביטחון שאתם הבטחתם?
רק בקצרה, בבקשה, כי נגמר לנו הזמן.
מעולם לא הייתה לי טענה כלפי אף ממשלה, גם כאלה שהתנגדתי להן, שהן אלה שגורמות לחוסר, שבגללם יש פיגועים. הפיגועים בגלל האויבים שלנו. מה שכן אמרתי זה מה התגובה. והתגובה של הממשלה הזאת היא למתקפה ולטבעת חנק האסלאמיסטית שנגדנו, היא כזאת שמביאה את ישראל למצב הביטחוני הטוב בתולדותיה. אנחנו מסירים איום אחר איום, סכנה אחר סכנה, וכל הקנדידטים, כמו שאמרתי קודם, שרוצים להחליף את ראש הממשלה מכל מיני כיוונים, כבר מזמן היו נפנאים, כבר מזמן היו מבטרים, כבר היינו עם איראן חזקה, עם חיזבאללה על הגבולות, עם יהודה ושמון הרבה יותר חזקה.
חבר הכנסת.
עם מחנות טרור בטולקרן ובג'נין, שעשינו בהם מבצעים אדירים, המלחמה לא הסתיימה, אנחנו לא מוכרים אשליות, אין פה מזרח תיכון חדש ואוסלו, וכל השטויות האלה שבחרו לנו במשך שנים.
חבר הכנסת אריאל קלנר. תודה רבה.
תודה. אתה יודע...
תודה לכם.
תודה רבה, אנחנו צריכים לשמוע פרסומות?
כן, אבל אני רק רוצה לשאול אותך, תחשוב על זה בפרסומות, איפה היה בגץ שאותו מאשימים עכשיו בעשור הטוב ביותר מבחינה ביטחונית, שהיה פה עד לפני 2-3 שנים, נתניהו אמר שיש פה את העשור הטוב ביותר מבחינה ביטחונית, אז בגץ לא הפריע לעשות שקט ושלווה?
לא יודע.
שאלה.
זה לא שאלה לכלום.
למה?
בגץ מפריע כשרוצה להפיל ממשלה. אם הוא לא רצה להפיל ממשלה, הוא לא מפריע.
הבנתי.
מה יש לו להפריע?
הבנתי. טוב, עדיף לא מהאולפן.
על המסך של 12 מולנו ראו מסוק באזור יהודה, מנסה להוריד את הכתבה, מאזיננו באזור יהודה, מתבקשים לעודד את המסוק. שלום וערב טוב לחבר הכנסת גלעד קריד מהדמוקרטים. שלום לך.
ערב טוב, אריה, ערב טוב, דוד.
היי.
נו, תגיד שזה הממשלה שהחלישה את הרשות הפלסטינית, היא זאת שאשמה בפיגוע, ונתקדם לדברים מעניינים.
טוב, אז לא, לא נאמר את זה, מכיוון שלצערי הטרור מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו כן נאמר שבסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שהמלחמה בטרור נעשית באופן חזיתי באמצעות צה"ל וגורמי מערכת הביטחון, וגם באמצעות התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית. ואנחנו לא צריכים להרפות לרגע מדוושת הפעולה הצבאית והמודיעינית נגד הטרור, אבל אנחנו בטח לא צריכים להביא לקריסת הרשות הפלסטינית, זה לא יביא ביטחון, בדיוק להפך. כדרך אגב, לא גלעד קריב אומר את זה. אומר את זה השבק בהתראה שהוא הוציא רק שבוע שעבר לראש הממשלה. הצעדים של סמוטריץ' נגד הרשות הפלסטינית לא מביאים ביטחון, להפך.
אני רק מעדכן שכנראה גם המרחב האווירי סביב נתב"ג נסגר, כי הכתמה מתקרב לגוש עציון. זה רק שנדע, זה בשידור חי הדבר הזה. כן.
אני רוצה לשאול אותך, גלעד קריב, כמי שמזוהה לפחות בקרב חברי, איך נקרא לזה, אופוזיציה, כן, אנשים שמתנגדים לנתניהו, אם דווקא מאחורי הקלעים של הכנסת, כשאתם מדברים עם אחד מ-68, נכון? אני לא טועה, 68 חברי הקואליציה יש להם עכשיו?
כן, מלי.
האם יש...
רגעים בפנים, בחוץ.
נכון, בלי
שום.
כן, אבל אחרי הצטרפות גדעון סער, לפחות על הנייר בתקציב לצורך העניין, יהיה להם אולי 68, נראה. אבל אני רוצה לשאול אותך... קנו, כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם בכל זאת אתה שומע דיבור טיפה יותר מטיל ספק, טיפה יותר פחות החלטי, לגבי הדרך הזו, כי זה דיסוננס שאני לא מצליח להבין מה הם מספרים לעצמם. המציאות פה היא כל כך כאוטית, וההסברים כל כך קלושים, ועדיין אתה רואה שיש להם את הרוב המוצק הזה, ועדיין אתה רואה שגם בסקרים ההתרסקות שלהם היא לא טוטלית כשהייתה.
אז קודם כל אני מנתח אחרת את הסקרים. אני לא אומר שזאת תהיה התוצאה הסופית של הבחירות. אני לא זוכר ממשלה שלאורך הרוב המוחלט של כהונתה לא מצליחה לשחזר רוב קואליציוני. הסקרים הם מאוד מאוד ברורים. אני אומר עוד פעם, לא צריך להתבשם מהם. אבל כרגע אין לממשלה המכהנת ואין לקואליציה הנוכחית אמון מקרב הציבור הישראלי. זה בעיניי לא דבר שנוי במחלוקת. עכשיו אני אומר לך, יש פה ושם סימנים של הטלת ספק. יש חברי קואליציה שבפרסה ובמסדרונות השקטים של הכנסת לא מרוצים מהכיוון שבו מתנהלת המדינה, אבל לצערי הליכוד מפלגה תוספת שיש בה ריבוי דעות ושיש בה מחלוקות, הפכו למפלגה ביביסטית, במובן הזה שאוי ואבוי לחבר ליכוד שיעלה עמדות של כפירה או של ספקות. היה אחד כזה, קראו לו יולי אדלשטיין, הוא מוצא את עצמו היום בירקתי הקואליציה, אחרי שדיחו אותו על מה? על עמדה שרוב מצביעי הליכוד תומכים בה. ולכן יש תהליכים עמוקים ומטרידים של התקרנפות.
אני ממש, א', נגמר לנו הזמן, אבל אני שמח שאתה עקבי, כי אני שומע את זה ממך כבר 3 שנים. תודה רבה.
אכן כן.
תודה רבה.
נתתק בצער המשפחות וגם בצער משפחתו של בלש המשטרה שנורא למוות אתמול.
תודה רבה.
תודה.
חבר כנסת גלעד קריב, זהו, סיימנו. אנחנו מודים לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי לשידור אילי זק, ובדיגיטל הראל גולדשטיין, קלרה זרצקי וחיננית פרטי. מיד אחרינו ספורט עם שרון דודוביץ', גילי ורמוט ויוני הללי. תודה רבה.
תודה.